רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה. עושים תוכנה בחסות Wix Engineering, המנוע ההנדסי שמאחורי פלטפורמת בניית האתרים הגלובלית והמצליחה. האזינו בסוף הפרק לפינת החסות של Wix Engineering, שם תוכלו לשמוע רעיונות מרתקים עם אנשי הפיתוח של Wix על תובנות מעניינות, קוד פתוח, תרבות של מפתחים ואתגרי הפיתוח עמם מתמודדים המפתחים בחברה. שלום, מה אתם עושים ב-18 ביוני? לא משנה, תגידו לבוס שאתם יוצאים מוקדם, תתקשרו כבר מעכשיו לבייביסיטר, כי מפגש המאזינים השנתי של עושים היסטוריה מתקיים בצוותא, תל אביב. ולא רק עושים היסטוריה, גם עושים רפואה, עושים תנ"ך, עושים עסקים ועושים תוכנה, כל הפודקאסטים שאתם אוהבים, בהקלטות חיות, על הבמה. קישור לרכישת כרטיסים תמצאו בדף הבית שלנו, ranlevi.com. 18 ביוני 2018, צוותא, תל אביב. נתראה.
עושים תוכנה.
אהלן, חברים וחברות, שמחים שאתם מאזינים לנו שוב ועושים תוכנה. יחד איתי עמית בנדור, אהלן עמית.
אהלן חן.
אני חן פלדמן, ואנחנו נדבר היום על קוד פתוח. אבל רגע עמית, תגיד, בפרקים האחרונים זרקנו איזה מילה או שתיים על קוד פתוח, אבל נראה לי לא מספיק התעמקנו, מה אתה אומר שאולי... נסביר קצת על מה מדובר.
אז ככה, קוד פתוח זה בעצם תוכנה שקוד המקור שלה פתוח ונגיש לכולם. בעצם אפשר ומותר לערוך את הקוד הזה, ליצור גרסאות חדשות, לשכפל אותו ולשנות אותו בהתאם למה שרוצים. כשבעצם הכל בחינם ופתוח לכולם. דוגמאות לפרויקטים בקוד פתוח, אז שימו לב, לינוקס, דפדפן פיירפוקס שהרבה אנחנו משתמשים בו, אנדרואיד, Node.js, אפילו קוד המקור של המחשב של החללית אפולו, אבל וואו. בעצם למעשה רוב הספריות שאנחנו משתמשים בהן בפיתוח הם בקוד פתוח.
טוב, אנחנו נדבר היום המון על קוד פתוח, החל מהסבר על מה מדובר, כי קודם כל ככה צריך להבין איפה אנחנו עומדים, דוגמאות לפרויקטים שיש, והכי חשוב, איך נכנסים לתחום בהצלחה, ואנחנו מרגישים שבסוף הפרק תוכלו עכשיו לגעת קצת בקוד פתוח, לטעום ממנו, לכתוב בעצמכם, להבין שזה פחות מפחיד, זה אפילו כיף, זה אפילו כדאי. אולי זה יהיה אפילו תחביב שלכם. מי יודע. כדי לעשות את זה, הבאנו לכאן באמת אחד האנשים המעניינים בארץ, הוא מאוד צנוע, אז הוא ככה אולי לא אסכים, אבל המעניינים בארץ לקוד פתוח, בנימין גרונבאום. אלן בנימין, מה קורה?
אלן, בוקר טוב, מצוין. אני מאוד אשמח לדבר על קוד פתוח.
מגניב, אז בואו נעשה את זה. אז ככה, לפני זה אני אציג אותך קצת. בנימין כבר מגיל 7 למד תכנות פעם ראשונה, בערך בזמן שהוא למד לדבר, די מקביל. בגיל 13 הוא עבד כבר כמתכנת, וככה בקפיצה קדימה, הוא כבר מ-2012, אולי אפילו טיפה לפני, מעורב בקוד פתוח, שזה 6 שנים, כבר אם תסתכלו על הטיימליין שלו בגיטאב, תראו שבינואר 12 פתח גיטאב, סוף שנה כבר כמה אישויים, ומי שם הוא רץ די יפה קדימה. הוא עבד בכמה סטארט-אפים במקביל כמובן, צריך גם להתפרנס. היום הוא עובד בפיר 5, אתה רוצה ככה במשפט להגיד רגע מה אתם עושים?
כן, פיר 5 ממש מגניב, אנחנו תופסים וידאו באינטרנט באמצעות WebRTC, שזה טכנולוגיית פיר-טו-פיר, מפיצים וידאו בין מחשבים, ואנחנו יודעים לעשות, כאילו בעצם לחסוך 95% מהטרפיק של השרתים בהרבה מקרים. חברה ממש מגניבה, עושים זה, משתמשים הרבה באופן סורס, וגם כותבים קצת אופן סורס בעבודה.
מעולה, אולי זה אחד העקרונות המעניינים. טוב, אז בואו נתחיל ככה במשהו, בנימין. אנחנו בשנת 2012 בערך, אולי טיפה לפני, מחזיר אותך שוב אחורה. אתה, מה גורם לך פתאום להיכנס לקוד פתוח? ספר לנו על הפעם הראשונה שלך.
וואו, פעם ראשונה. אז קודם כל, מאוד קשה לי לזכור את בדיוק פעם ראשונה, את החוויה הראשונה שדיברתי עם מישהו באינטרנט ופתחתי אישיו, או שיניתי דוקומנטציה, או כתבתי טסטים לספרייה. בדרך כלל מתחילים מדברים יחסית קטנים. בעיקר היו הרבה דברים שכאילו מאוד עניינו אותי בווב. רוב הקוד פתוח שעשיתי היה באמת בווב, כאילו בתכנות אינטרנט כזה, ואני חושב שהרבה מהדברים זה שפשוט כאילו, יש דברים שרציתי שיעבדו לי ולא עבדו לי, או שיש כל מיני דברים שעבדו לי בצורה שמאוד הסכילה אותי, שהייתה נראית לי גרועה, ורציתי לשנות את זה. אז בעוד יש המון המון יתרונות, כאילו לדעתי אחרים גם בקוד פתוח, אני חושב שמה שעשה את זה בשבילי, זה איזושהי סקרנות טכנית, רצון כאילו ללמוד מאנשים אחרים, ובעצם כאילו פשוט, לא יודע, שדברים לא התנהגו כמו שרציתי ורציתי לתקן אותם.
יפה, אז איך זה התחיל בפרקטיקה? כאילו רצית, המחשבה הייתה, רצון היה?
אני חושב שהיה הרבה מאוד זמן שכאילו קצת רציתי ולא ידעתי איך, כי זה משהו שנראה מאוד מפחיד, נראה מאוד מפחיד להיכנס לפרויקטים האלה, זה פרויקטים גדולים, וכאילו יש הרבה חששות, אתה מגיע לשם ואתה נמצא בהמון סיטואציות שיש המון אנשים מאוד חכמים ואתה, ואתה קצת, אני זוכר ספציפית, נגיד אישיו ב-ES Discuss, שזה מיילינג ליסט, שמדברים בו על פיתוח של JavaScript, והעליתי איזו הצעה לשפה שבסוף כאילו הלכה והתפתחה בצד, ואני יושב בשיחה שמה, ואני כאילו, ואני רק שואל שאלות שנראות כנראה לשאר אנשים קצת טיפשיות, והם כאילו רק עונים לי ואומרים לי כאילו זה, והם כולם מאוד נחמדים, ואני אומר, רגע, אני מסתכל כאילו באינטרנט, אני עוצר, ואני רואה שאני בן אדם היחיד שאין לו איזה, לא יודע, דוקטורט ומאמר בוויקיפדיה בשיחה הזאת, ואני אומר,
וואו.
והיו לי הרבה שיחות כאלה של להיות כאילו אולי הכי פחות מוצלח בקבוצה, וזה היה חוויה לימודית מרתקת ומאוד מעניינת. וגם הרבה פרויקטים שקוד פתוח, למשל בלוברד, שזה הפרויקט הראשון הגדול שנהייתי מעורב בו, קרה בגלל שטסתי לפינלנד ב-2013 מטעם העבודה, מטעם המעסיק הקודם שלי, והייתי שם חודש, וישבתי עם חבר שהכרתי מצ'אט באינטרנט של Stack Overflow, שזה קטע, והשתבזנו ביחד על פרפורמנס של פרומיסים. פרומיסים פעם היה דבר מאוד לא פופולרי, אם היית אומר פרומיסים, אנשים היו עושים לך פרצוף כועס כזה.
אתה רוצה להסביר ככה למי שאולי לא יודע?
נכון.
מה זה פרומיס?
פרומיס זה איזושהי דרך לכתוב קוד סינכרוני בג'אבסקריפט. חבל להיכנס ממש לפרטים הטכניים, אבל זה משהו שהיה לו ממש אנטי פעם. ישבנו כמה פעמים על בירה והשתבזנו על זה, ואז I challenged him לכתוב משהו, והוא הלך וכתב פרויקט שהיום יש לו עשרות מיליוני הורדות בחודש. וכאילו, ומשם נהייתי מעורב בזה, כאילו, באנו ודיברנו על זה, והפרויקט הלך והתפתח כאילו לאט לאט מהכיוון הזה. זה בא ממקום כזה של משהו הפריע לנו ורצינו לתקן, אבל יש המון כאילו, קוד פתוח שהכנסתי אליו ממקום של כאילו, רציתי לעזור, היה נראה לי מעניין, היה נראה לי כאילו, כיף לעבוד עם האנשים. בעיקר נכנסתי לזה כי זאת הייתה חוויה מאוד לימודית, כאילו שאני חושב שבאמת הפקתי ממנה המון ויצא לי, יש מעט מקומות שבהם אתה יכול לנהל ככה אינטראקציה עם אנשים שהם מאוד מאוד well accomplished וחכמים, ואני חושב שאופן סורס זה פשוט פתח לי את כל הדלתות האלה, זה עדיין מדהים בעיניי. ואני חושב שכאילו בעיקר, זה לא שנהייתי יותר חכם או יותר טוב או מתכנת כאילו יותר מוצלח בזמן הזה, בעיקר כאילו יותר צברתי ביטחון והפסקתי לפחד כאילו מהתגובות של אנשים שאני אעשה דברים שיוציאו אותי כאילו לא הכי חכם או לא הכי מוצלח או לא הכי כאילו טוב מקצועית.
אוקיי, השלב הראשון אולי אני נכנס לגיטאב, מוצא באמת פרויקט שמעניין אותי, איך אני מתחיל, איך אני נכנס ככה לקהילה?
אז זו שאלה קשה, כי פרויקטים שונים מנהלים על ידי אנשים שונים, זאת אומרת, זה פחות שאלה טכנית ויותר שאלה של כאילו יחסים אנושיים וכאילו בני אדם. הדבר הראשון שהיית עושה, אם היית רוצה להיכנס לקוד פתוח, הוא לחפש פרויקט שמראש כנראה הוא יודע להכיל אנשים שרוצים להיכנס לקוד פתוח. כי אם זה פרויקט קטן שבן אדם אחד כותב ולא מאוד ברור איך הוא מתנהל וזה רק, זה יותר קשה. אבל בפרויקטים גדולים, למשל בנוד, שפעם היה יחסית מאוד קשה להיכנס אליו, כי היו אנשים שלא היו כך מודעים לבעיות האלה, יש ממש אנשים, ואני אחד מהם, שכשאתה נכנס לפרויקט, הם ממש יעזרו לך למצוא בגיטאב אישיו, שזה דיווח על באג או בקשת פיצ'רים, שמתאים לאנשים שנכנסים לזה בפעם הראשונה, ואז יישב איתך ויעשה לך מנטורינג על האישיו הראשון הזה. ויש כל מיני דברים שצריך לעשות ב-issues בנוד, למשל, מאוד חשוב לנו שה-source control, שאיך שההיסטוריה של מה שעשינו נשמרת, יהיה בצורה מאוד ספציפית, שיהיה לנו קל לחפש בדברים, אבל בתור בן אדם שמגיע פעם ראשונה לכתוב קוד, לא אכפת לנו שאתה תעשה את זה, אנחנו תכתוב את השינויים, כאילו בוא תראה שזה נעים לך, ואנחנו נסדר לך את כל הבירוקרטיה מסביב לפחות בהתחלה. ומאוד חשוב בפרויקטים שתהיה לאנשים נחיתה רכה, כי זה מאוד קל לפרויקטים להגיד שאנשים יעשו את זה כמו שאנחנו רוצים, ואם לא הם מטומטמים או אם לא אז כאילו זה, להרחיק אנשים. אבל זה מאוד גרוע טכנית לפרויקט, כי הפרויקט צריך את כל הפרספקטיבות והאנשים האלה שבאים ונותנים עצות, ואין כך קורלציה בין כאילו, אם אני מתכנת טוב או לא, לבין אם אני מכיר את כל הדברים הספציפיים שנורד עושה.
אוקיי, תשמע, אנחנו מדברים פה באמת מה זה קוד פתוח ואיך נכנסים, גלשנו כבר קצת ל-Node.js, שאולי בהמשך נרחיב על זה עוד, אבל נגיד אני עכשיו מתכנת, אני לא אזרוק שמות של חברות סתם, אבל חברת אנטרפרייז כלשהי בארץ מוכרת, שאולי יש לה גם סניפים מחול. תחשבו אתם איזה חברה, יכול להיות הרבה. עכשיו, אני כותב, לא יודע, יכול להיות בדוטנט, יכול להיות דברים אחרים, ווואלה, אני לא מרגיש צורך עכשיו להתעסק בקוד פתוח, זה ידרוש מני זמן אולי בערב, אולי קצת מוקדם בבוקר, בעבודה זה לא רלוונטי, ווואלה, אני מרוויח אחלה משכורות ומתקדם, מה אכפת לי להיכנס לקוד פתוח, למה לי בכלל?
קודם כל שאלה מצוינת, אני לא חושב שכל אחד צריך לעשות קוד פתוח, ואני לא חושב שזה מה שאנשים צריכים להרגיש רעים אם לא עושים. אני חושב שיש לנו תרבות שמפתחים קצת מעודדים אותם לעבוד יותר מדי, ואז עוד להרגיש רע על זה שהם לא יושבים בבית ודופקים לעצמם את ה-work-life balance יותר. אבל אני חושב שיש המון 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 value בקוד פתוח, כי גם בתוך עבודה בחברה אנטרפרייזית שאתה כן לומד וזה לפעמים, חסר לך את הפידבק החיצוני הזה מעוד אנשים או כאילו בעוד פרויקטים, למשל. יכול להיות שאני עובד על, לא יודע, על דוטנט בחברת אנטרפרייז, אבל מאוד מאוד שווה לי ללמוד JavaScript או Python. אז אני יכול להיות מעורב בקוד פתוח, וככה ללמוד כאילו עוד שפות ועוד טכנולוגיות. עוד דבר שאני מרוויח, זה המון המון נטוורקינג. אני יכול רק להעיד על עצמי באופן אישי. מקבלים הרבה הצעות עבודה, הרבה כאילו הזמנות לכנסים, הרבה כאילו הזמנות להעביר הרצאות והדרכות, ייעוץ ודברים כאלה. מי שרוצה כאילו להיות עצמאי יחסית, אז זה מאוד משתלם לו, וגם מי שלא רוצה את עצמאי יכול להרוויח מזה המון מבחינת ידע והזדמנויות.
אוקיי, אני במקום להיכנס קוד פתוח, אני רוצה ללמוד JavaScript, אני אקח איזה טוטוריאל במדיום, או שאני אחפש בגוגל איזה משהו, פשוט יעשה אותו, והנה אני יודע קצת יותר JavaScript. נראה לחברים, נתייעץ ו... זהו, בלי כל הבלגן.
אז אני לא בכלל חושב שזה רע, שאנשים יעשו את זה. אבל בקוד פתוח יש הרבה יתרונות של, נגיד למשל, אם אני כותב קוד לפרויקטים גדולים של קוד פתוח, יהיה לי קוד ריוויו טוב, אנשים יעברו על הקוד, אנשים יראו שאני מבין את המערכת. וזה גם נראה מאוד מרשים למעסיקים, שאתה בא וכתבת את הטכנולוגיות שהם עובדים איתם. זאת אומרת, הם באים אליך, הם אומרים, אנחנו עובדים א', ב', ג', ואתה אומר, אני כותב את א', ב', ג', זה שם אותך בעמדה מצוינת להתמקח איתם גם, זה גם נותן לך הבנה מעמיקה של המערכות שאתה עובד, אתה עובד איתם, כי אתה גם יודע איך הם עובדות בפנים.
אתה אומר בעצם שאני עכשיו, אם אני אכתוב פרויקט לקוד פתוח, אז רוב הסיכויים שאנשים יראו אותו, יסתכלו עליו ויעשו לי גם קוד ריוויוז, כי אנשים רוצים להשתמש בו, אבל אם יגלו איזה בעיה, הם יסתכלו וככה ישפרו בעצם את היכולות קוד שלי.
בדיוק.
במקום להכיר איזה חבר, אני פשוט שם את זה ואני מפרסם את זה לעולם ו... מקבל מלא הערות ולומד.
נכון, וגם כאילו, אני לא מכיר את כל החברים, זאת אומרת, יש אנשים שאני לא מכיר, עם מאוד חכמים, שיכולים לתת לי פידבקים שמאוד עוזרים לי עם הקוד שלי. יש הרבה יתרון גם לך וגם לאנשים האלה. עכשיו, זה לא שכל פרויקט קוד פתוח שתכתוב, ישר מיליון אנשים יורידו אותו, צריך לתאם ציפיות, אבל אם אתה מראש תתרום קוד לפרויקט יחסית גדול, אז יש סיכוי מאוד גבוה שאנשים יראו אותו ויעזרו לך עם הקוד.
אוקיי, אני רוצה רגע לחזור לסיטואציה שחן סיפר באמת, בתור מפתח שעובד כל היום באמת בפיתוח, אז מתי הם מוצאים את הזמן לפתח בעצם בקוד פתוח? זה תוך כדי עבודה, זה אחרי, זה תחביב?
קודם כל זה תחביב, זה לא המצב אצל כולם, יש אנשים שעושים את זה רק במסגרת העבודה, או רק אפילו במשרה מלאה. יש חברות, גם חברות קורפורט גדולות כאלה אנטרפרזיות, שעושות די הרבה אופן סורס, דרך אגב. אני עושה את זה גם במסגרת העבודה עכשיו, חלק מהזמן, כל מיני פרויקטים שהיינו צריכים לעבודה ועבדתי עליהם, וזה גם, כאילו זה המצב נגיד בפיר 5, ולפני כן מה שעשיתי זה ישבתי כאילו, ישבתי בבית, בערבים, בסופי שבוע לפעמים, כשלהתחשק עבדתי על הדברים האלה. עכשיו הדברים האלה מעניינים אותי, יש הרבה מפתחים שיושבים וכותבים בקבוצות בפייסבוק, או כותבים בלוגים, או כותבים דברים כאלה, אז יש אנשים שזה מעניין אותם ויש להם את הזמן. לדעתי הרבה פעמים האנשים האלה פשוט מפחדים כאילו מהפידבק שהם יקבלו, מכמה קשה זה.
מה הז'רגון מושגים, הסט מושגים שאני צריך להכיר, שאני נכנס לקוד פתוח? כי דיברנו על אישו, שאמרנו שאישו זה בעצם משהו שאתה פותח כהצעה, או כבאג שמצאת, או משהו כזה. איזה עוד דברים אני צריך להכיר כדי בכלל להיכנס לשם? דברים שאני יכול לעשות?
אז אני חושב שכאילו רוב האופן סורס היום באמת קורה כמו שאמרתם בגיטאב. יש כל מיני מקומות אחרים, אבל רוב האופן סורס הנגיש נקרא לזה ככה, שיחסית קל להיכנס אליו קורה בגיטאב. אני חושב שאם אתה תיכנס לריפוזיטורי, שזה פשוט מקום עם קוד ותיעוד על הקוד, בדרך כלל יש שם קובץ שנקרא contributing.md. הקובץ הזה מכיל בדרך כלל הוראות, שמכילות את כל מה שצריך לדעת כדי להיות מעורב בפרויקט הספציפי שעליו אתה מסתכל. למשל, אחד הדברים שיהיה הרבה פעמים בריפוזיטוריס, זה הוראות איך לקמפל את הקוד, איך כאילו לבנות אותו, ואיך לפתוח pull request, שפול request זה בעצם בקשה למזג קוד לתוך הפרויקט כאילו הראשי.
קוד שאתה כתבת.
קוד שאתה כתבת. ואיך עוד אפשר לעזור? כי לכתוב קוד פתוח זה ממש לא רק לכתוב literally קוד ולשים אותו שם. יש המון עזרה שאפשר לעשות עם, על ידי זה שעושים review, או אפילו סתם מדווח על בגים, שזה משהו שהרבה פעמים אנשים לא עושים ומאוד עוזר. לעבוד על הדוקומנטציה ועל הטסטים, וזה דברים שפחות נראה לי מפחידים, ויכולים עדיין מאוד לעזור לפרויקט ולך.
אני יכול להגיד לך שאני, ככה דיברת על דווח על באגים, יוצא לי נגיד לאחרונה, למשל, לעבוד על איזה פרויקט ככה ב-React Native ו-Firebase, שהכל נורא חדש, אתה לפעמים נתקל בבעיה, ואתה מסתכל, שיט, לפני 5 ימים פתחו על זה אישו, ועדיין לא ענו. וכאילו אתה אומר, וואו, זה מצד אחד מאוד מרגש, כי זה חדש, מצד שני, יכול להיות שאני אתקע עכשיו על דברים, זה קצת סיכון. ולפעמים אני אומר, אני רואה מה שאני חושב שהוא אולי באג, ואני אומר, רגע, אני אפתח, אולי ירדו עליי כזה, אולי, אני לא יודע אם אני אפתח אותו, אולי אני לא יודע, אולי אני צריך לחפש עוד, אולי לא השקעתי מספיק. איך מתמודדים עם המחשבות האלה?
אז קודם כל אני חושב שיש לנו בעיה תרבותית גדולה בתעשייה של שיימינג, זאת אומרת, כאילו, מפתחים מרגישים מאוד לא בנוח, כאילו, להגיד מה שהם חושבים הרבה פעמים, כי הם מפחדים מה יגידו להם, הם מפחדים שכאילו יקרו להם מטומטמים, או יגידו להם שהם לא מפתחים טובים, או שהם לא כאילו אנשי מקצוע טובים, וזה כאילו משהו שהוא מאוד חבל. בפרויקטים שאני מעורב בהם, אני מאוד משתדל, כל פעם שמישהו פותח איזשהו דבר שלו, אני אומר לו תודה. שני המצבים הם לא, כנראה שאם הוא זה, הוא לא מטומטם. כנראה שיש שני דברים, או שאני לא ברור ולא תקשרתי נכון את המצב של הפרויקט, או שיש לי בג. ובשני המקרים כאילו אני צריך להיות אסיר תודה שהבן אדם בא וכאילו דיבר. כי על כל בן אדם שבא ופותח אישו, יש 10 אנשים שבאמת מרגישים חוששים, לא רוצים לפתוח אישו.
לך קרה שאמרו לך מטומטם או משהו אחר, כאילו, אתה יודע.
מלא פעמים קרה שאמרו לי מטומטם, או כאילו אתה לא מבין, או דברים כאלה.
בטח שזה קרה פעם ראשונה, זה היה הכי כאילו מוזר.
לא, כאילו, אני לא בטוח שזה קרה, שזה בהכרח היה מוזר בפעם הראשונה, אבל שאתה מכניס עצמך הרבה פעמים לסיטואציות שבהם אתה הבן אדם הכי טיפש בחדר או הכי לא מבין לפחות, ואתה נמצא בשיחות האלה עם אנשים שעושים את מה שהם עושים 20 שנה ועובדים על זה 20 שנה, כאילו, וזה. כשאתה תגיע לסיטואציה, לא משנה מה, והסיטואציה עד הקורות, ואני רואה אותם עכשיו לפעמים אנשים אחרים, וכאילו, זה פשוט תרבות שצריך לשנות, ואני חושב שהמצב מאוד משתפר, אני חושב שעכשיו הרבה פחות לגיטימי להגיד למישהו שהוא מטומטם, או שלא עושה דברים כמו שצריך, כאילו, כמו שהיה פעם.
האמת שהיה מאוד מעניין לשמוע קודם מבחינת Node.js, מה שהתחלת לספר, והייתי רוצה שאולי רגע ניקח את זה חזרה, כאילו, לתחילת הסיפור שלך עם Node.js, ואני אישית מכיר גם שהסיפור הקהילתי שם גם מאוד מעניין, היו שם פיצולים ודברים.
אפרופו מטומטם.
כן, אז אולי, כן, אז אולי ככה, בוא נתחיל אולי קצת מתחילת הסיפור שלך, האינטראקציה שלך עם Node, ומה שקרה שם בקהילה תוך כדי ואיך דברים השתנו.
אז באמת ישבתי אז בפינלנד עם פטקה, ודיברנו על בלוברד, ונכנסתי חזק לקטע של פרומיסס, ואז באתי ל-Node.js, ואמרתי להם, היי, אנחנו צריכים ככה וככה וככה, כדי שפרומיסים יעבדו כמו שצריך בנוד. וזה היה, נראה לי, 2014-2013. נוד כבר לא היה מאוד צעיר, אבל הוא עבד בצורה מאוד שונה. הוא היה קצת דיקטטורי, ופשוט אף אחד לא כך ענה לי. ואז דיברתי עם מפתחים, ובדיוק קצת אחר כך היה פורק של נוד שקראו לו IOJS, שבא לקחת את הפרויקט מחברה אחת שהחזיק אותו, ולהפוך אותו לפרויקט שהוא קהילתי, שיש לו ועדה, שבה מתייחסים לאנשים ומדברים אליהם יפה, וכאילו מחליטים על דברים ביחד. ופתחתי שם אישיו, והבאתי את פטקה, שזה הבחור שכתב את המג'וריטי של בלוברד, לפרויקט גם, והצטרפנו שנינו לפרויקט, ותיקנו כל מיני דברים שהפריעו לנו לגבי פרומיסים שם, ופתאום זה היה מאוד מקבל ומאוד נחמד. עכשיו, גם אז, לראיה למשל, פטקה היום לא מעורב בפרויקט, ולדעתי הרבה מזה זה בגלל שדיברו עליו לא יפה בהתחלה, או שהוא הרגיש שמאוד קשה לו להתקדם, או שלא מקשיבים לו. והפרויקט מאז מאוד מאוד התפתח, אני גם התפתחתי עם הפרויקט לדעתי, מדמנתי המון. ומאז אותו בעצם אישיו ראשון, ופול ריקווסט ראשון, ומעורבות ראשונה, נכנסתי להרבה אספקטים אחרים של הפרויקט, כל מיני צוותים של הפרויקט, כל מיני מטיה אישיוס.
ובעצם איך זה עובד בפנים? סיפרת באמת שזאת הייתה סוג של דיקטטורה. א', מי היה דיקטטור? מה היה הסיטואציה שם?
היה לו איזה שם של דיקטטור גם?
כן.
היו כמה דיקטטורים, היה ריין, היה תיזק, כמה חבר'ה שהיו סוג של דיקטטורים, זה היה פרויקט שהיה שייך לחברה, לג'ויינט פעם, וזה לא עבד טוב, ואנשים הרגישו שהם קצת לא יכולים להתקדם ולדחוף שינויים. ומה שקרה זה שנוד עבר לפאונדיישן, יש ממש ארגון, והתהליך קבלת החלטות הוא תהליך של קונסנזוס סיקינג, זאת אומרת, לא מצביעים על דברים וזה, אלא מנסים בעצם לשבת ביחד ולהקשיב ולהגיע להבנה.
כמו דמוקרטיה.
קצת כמו דמוקרטיה, אבל כמו דמוקרטיה שכולם מסכימים בה, שזה קצת לא דמוקרטי בהגדרה, פשוט בדרך כלל רוב ההחלטות הן לא מאוד קונטרוורשל, הן לא מאוד כאילו מפלגות, ואז אפשר להסכים. יש קבוצה של אנשים שנקראים הוועדה הטכנית המנתבת, נקרא לזה בתרגום חופשי, וזה אנשים שעובדים על זה יותר כזה במשרה מלאה, כאילו זה לא כזה קשה להתקבל לשם, זה פשוט עניין של השקעה של זמן. ומתחתיהם יש משהו כמו 40 אנשים שהם קולאבורייטורים, שזה אנשים שיש להם אפשרות לעשות git push origin master, לדחוף קוד כאילו. יחד איתם יש כל מיני members שהם אתה יודע, אנשים שבאים וכותבים קוד כאילו פעם ב- ועוזרים, ואנחנו מסתכלים גם עליהם בתור חלק מהפרויקט, זאת אומרת, הם לא פחות. ואני חושב שהשיטה הזאת נותנת לנו המון, גם המון גמישות, כי זה שאתה יודע שתמיד יקשיבו לך ותמיד יכול לעצור דברים כדי להתקדם בדברים טכניים שמעניינים אותך, זה מאוד חשוב. ואני חושב שזה אחלה של שיטה.
אתה חושב שאופן סורס יכול להתנהל כדיקטטורה?
כן.
כי שעברתם ל-Node.js, פתאום זה היה מדהים, כאילו בקטע של קהילתיות, אפשר בכלל להתנהל כדיקטטורה, או שבשלב כלשהו זה, אתה יודע, מועד לאסון?
אז אני אגיד שמשהו טיפה, אולי טיפה קונטרוורשל, אני חושב שפרויקט צריך לעשות הרבה פעמים מה שטוב לו מבחינה טכנית, ואם יש פרויקט שעובד בתור דיקטטורה, יש מאדם אחד שמפתח, או שני אנשים שמפתחים אותו, וזה עובד סבבה. אז יכול להיות שזה עובד סבבה, אני לא בא לשפוט כאילו איך אנשים אחרים עושים את הניהול. וכשנוד מקבל החלטות כמו להיות יותר אינקלוסיב, יותר כאילו להבין נגיד, לא יודע, אנשים או אנשים מקבוצות מיעוט, נוד לא עושה את זה מתוך איזושהי שאיפה לצדק חברתי, הוא עושה את זה כי החלטות כאלה כאילו מוכיחות עצמם באופן טכני. זאת אומרת, כשמנגישים את הפרויקט לעוד אנשים, אז הרמה הטכנית של הפרויקט עולה, ומשם צריכה להגיע המוטיבציה להחלטות.
כן, כלומר, קהילתיות זה לאו דווקא הדבר היחיד שאפשר לעבוד איתו בקוד פתוח, פשוט זה הרבה יותר טוב, זה עובד יותר טוב, יותר סקלבילי.
זה עובד יותר טוב בשבילי, אני לא יודע אם זה עובד יותר טוב באופן כללי. אני מדבר רק על מה שראיתי שעובד בשבילי, וכאילו, ומצליח בפרויקטים שאני מעורב בהם.
אתם מאזינים לעושים תוכנה.
הפרק בחסות מדולה, חברת בוטיק להשמות וגיוס בעולם ההייטק. הכירו את א', שם בדוי. ברור שזה שם בדוי, אלא אם כן אתם מכירים מישהי שבאמת קוראים לא'.
ככה, חשבתי להחליף מקום עבודה. קיבלתי המלצות מאוד מאוד חמות על בחורה שקוראים לה מיטל, שעובדת בתוך מדולה. המלצות מאוד חמות מבחורה אחרת שנתה עבודה מאוד טובה, וזה תהליך מאוד מהר ו... כיפי איך
שהתיירה
אותו.
חיפוש עבודה זה אף פעם לא עניין פשוט, אבל במקרה של א', התהליך אפילו היה מורכב יותר. מקום העבודה הקודם שלה לא היה בעולם ההייטק, ולמרות שא' בחורה מוכשרת, חכמה, עם המון מוטיבציה וגם ניסיון מקצועי לא מבוטל, זה לא היה הניסיון הקלאסי לתפקיד, מה שהיה נון רציני מבחינת רוב המגייסים. אי התאמה כזו יכולה להפוך את חיפוש העבודה לתהליך מתסכל מאוד. למזלה של א', היה לה את מם, המגייסת של מדולה, שזיהתה מקום עבודה שעשוי להתאים לפרופיל של א'. היא יצרה קשר עם המגייס ושכנעה אותו לתת לא' הזדמנות.
ובחברה שבסופו של דבר הלכתי לעבוד לשם, באתי לתפקיד אחד שהתאמתי גם אליו, ותוך כדי גילינו שיש תפקיד אחר שאני מתאימה אליו הרבה יותר, וגם הוא נחוץ הרבה יותר לחברה. למיטל היה חלק בכל התהליך הזה, וחלק לא
מבוטל. א' עברה תהליך גיוס ארוך ומורכב, שכלל מבחנים, רעיונות בארץ ורעיונות סקייפ בחול, תוך כדי ליווי צמוד מאוד של מם, מ-א' ועד ת'. בסופו של דבר, א' והמגייס ראו עין בעין, וא' קיבלה את התפקיד. אין פלא אם כן שא' נותנת למם חטא רציני.
התהליך היה חיובי מאוד, גם מבחינת היחס, גם מבחינת האיכות השירות שקיבלתי, וגם מבחינת התכלול של כל הדברים של החוויה.
מדולה עובדת עם החברות המובילות בתחום ההייטק ומגייסת לתפקידי ניהול, פיתוח ומחקר. במגוון תחומים, מסקיוריטי ופיננסים ועד ביג דאטה ומשין לרנינג. היכנסו למדולה.co.il על מנת להכיר את הצוות ולהגיש קורות חיים למשרות המוצעות.
אתם מאזינים לעושים תוכנה.
ואם נחזור לפטקה, נכון? זה השם? החברך הטוב מפינלנד. נחזור אליו רגע. אמרת שהוא הפסיק. בוא נשווה אותו בעצם לחבר'ה האלה שבעצם מתייאשים, מאלה שככה עושים להם בעיות. קודם כל, איפה הוא היום? זה מעניין. דבר שני, איך האנשים שעכשיו יתחילו קוד פתוח, שהם שומעים את הפרק, או כאלה שעובדים עכשיו, ואולי הם עוברים תקופה של קושי, איך הם לא הגיעו למצב של פטקה שנמאס להם או משהו כזה? מה יכול לעזור להם?
בפרויקטים מסוימים, למשל בנוד, אנחנו ממש משקיעים מאמצים בלדאוג שזה לא יקרה. יש ממש הרבה עבודה שתפקידה לדאוג של האנשים שבאים לתרום קוד. יהיה נעים. אני יכול לספר לך סיפור מאתמול. אתמול דיברתי עם מישהו בצוות של המודולים, שזה צוות חדש יחסית בנוד, שהרגיש שמדברים עליו לא יפה ושזה מייבש אותו רגשית. מישהו בא והיה ממש כל הכבוד לו, בא ואמר, תשמעו, אני מרגיש בולית, אני מרגיש כאילו התבריינו עליי עכשיו. זה מאוד לא נעים לי, זה מאוד מייבש אותי רגשית.
הוא שלח את זה באיזה קבוצה, כאילו, לכולם?
הוא שלח משהו בקבוצה, ואז משהו אליי פרטנית, כאילו. וממש באנו וישבנו וכאילו, ודיברנו איתו, כחלק מצוותים פנימיים בנאות שמורים את אחרים על זה, וראינו כאילו מה קרה, ותחקרנו, ואנחנו דואגים שזה לא יקרה, והוא גם היה מאוד, את כל הרגשות הלא נעימים שהיו לו מאז, לפחות לפי מה שהוא אומר, הם עברו. זאת אומרת, עצם זה שמישהו היה מוכן להקשיב לו ולעזור לו ולהיות קשוב למה קשה לו, בתור בן אדם שבא לתרום, כבר עזר ליכולת שלו להימנע מברנאוט. אנחנו מאוד, מאוד חשוב לנו בלנס, מאוד חשוב לנו לא להציק למפתחים, לדאוג שיהיה להם נעים תמיד לבוא ולתרום קוד, וזאת בעיה אמיתית, זו בעיה אמיתית גם בתעשייה וגם בקוד פתוח, שאנשים עוברים ברנאוט וקשה להם.
טוב, אולי תדבר קצת עם הממשלה שלנו קצת, לקחת שיטות מהקוד הפתוח של נוד ו...
הלוואי.
להעביר למדינה, לא? אפשרי. אתה אמרת שאתה גם מעורב, לא זוכר אם דיברנו על זה, או שאני זוכר את זה מלפני, אתה מעורב במובקס.
נכון.
נכון? תן הסבר קטן ככה מה זה מובקס ואיך זה עובד.
מובקס זה ספרייה של Change Detection בריאקט. הם משתמשים בזה בשביל לעשות, בלי להיכנס ללמה אני לא מחבב את רידוקס במיוחד, הם משתמשים בזה בשביל לנהל סטייט בצורה שפויה.
האמת, תיכנס, תגיד באיזה כמה משפטים, אם זה יכול. מעניין, כי הרבה עובדים ברידאקס ואנשים עפים על זה.
אני חושב שהבעיה שרידאקס מנסה לפתור, זה לא הבעיה שרוב אנשים שחושבים שרידאקס מנסה לפתור, אני חושב שמה שרידאקס מנסה לפתור, זה ספציפית את העובדה שאין לי בריאקט Change Detection, זאת אומרת, העובדה שאני לא יודע מתי לשנות את הקוד, אז כאילו מתי משהו השתנה, אז אני שם את הכל בתוך פונקציה אחת ענקית, אני קורא לה רדוסר, אני קורא לה מכל מקום אקשנים, ואז יש לי אובייקט סטייט אחד גלובלי ענקי שמשתנה מכל מקום. אני כשעבלתי עם רידאקס היה לי מאוד מבלבל, ואני חושב שמובקס פותר, במקום להחליט לך דברים על ארכיטקטורה כמו רידאקס, שהוא משתנה גלובלי ענקי שניגשים אליו מכל מקום, הוא פשוט נותן לך את ה-Change Detection, שזה מה שהיית צריך. עכשיו, יש אנשים שרידאקס עובד להם סבבה, ואני לא רוצה שיצא שאני כאילו טוען שרידאקס לא עובד, רידאקס לא עבד בשבילי.
נניח סבבה, אני שומע עכשיו את הפרק, אני אומר, וואו, אני מבין קצת יותר מה זה קוד פתוח, נגיד הייתי בחברה שלא הבנתי בכלל, הסיפורים מגניבים, וואי, יש פה דיקטטורה, קהילות, עניינים, נשמע אפילו קצת מרגש, חברויות, שולחים הודעות פרטיות וכאלה, בא לי להיכנס. אני בא, פותח גיטאב, נגיד שהיה לי קודם ולא נגעתי בו פשוט, ואני אומר, רגע, מלא ספריות, קטנות, בינוניות, גדולות, יותר פוטנציאל, פחות, מלא כוכבים. איך אני מבין, נשאל אותך באמצעות איך אתה עושה את זה, איך אני בוחר לאיזה ספרייה לתרום, כאילו מה הדברים שאני מסתכל עליהם, אתה יודע, כמו סטארט-אפ להצטרף אליו או חברה, על מה אני מסתכל לראות למה שיותר פוטנציאל, האם בכלל אכפת לי מפוטנציאל?
אני חושב שקודם כל זה באמת מאוד מבלבל ומפחיד שנכנסים לזה פעם ראשונה. אתה נכנס, אתה רואה הרבה ספריות, אתה רואה הרבה זה. גם לאנשים קצת יש נטייה לפקפק בעצמם, וגם קצת קשה לדעת איך להיכנס למקומות. אני חושב שזה צריך לבוא עם מקום של מה מעניין אותך. זאת אומרת, למשל מובקס, מה שקרה זה שעבדתי עם רידאקס, מאוד לא נהניתי, ואז העברתי על זה הרצאה בפייסבוק.
שעכשיו יש גם הרצאה מעניינת ביוטיוב.
הרצאה מפייסבוק היא, כן, היא עם היוטיוב, מ-2015 אני חושב. בה כתבתי משהו שהוא קצת כמו מובקס, רק גרוע, ואז ראיתי את מובקס ואמרתי, מישהו עשה את זה יותר טוב, והצטרפתי לפרויקט. כאילו ככה זה הגיע, מזה שהתחלתי לדבר עם מישל, וכאילו להטמיע את זה בכל מיני מערכות שהשתמשתי בהן, ולדבר איתו, ואז הוא בא לארץ לכנס, אז ישבנו כאילו, ו... כאילו, זה בעיקר הגיע משם, מזה שאני, בעיקר עזרתי לו עם הניסיון שלי, נגיד, מבלוברד ומספריות אחרות שאני תורם בהם.
הבנתי, אז אם אני לוקח את זה רגע לבן אדם שעכשיו מקשיב, ורוצה להבין איך הוא בוחר, אז אתה אומר, זה יותר, לפחות מהזווית שלך, יכול להיות אפילו רגשי או אישי כזה, זאת אומרת, אני עובד על איזה טכנולוגיה, משתמש בה, באופן סורס, אני נתקל בבעיות בה, שאני לא אוהב, ואף אחד לא פתר, אז אני מנסה לפתור אותם, וזה בעצם דרך הכניסה שלי. זה לא סתם אני בא למקולת ואומר, טוב, בוא אני אכנס לספרייה הזאת בכוח. זה יותר בא מתוך אולי כאב אישי או...
אצלי זה בא מכאב אישי הרבה פעמים. אני כאילו מתכנת, ואז אני כועס על כל מיני טכנולוגיות. ואז כאילו משם מגיע הרצון לשפר. בגלל זה גם הגעתי לנוד מלכתחילה, עם גם סיפורים הפרומיסים וכל מיני סיפורים של אירורים, של לשפר את החווי הדיבאגינג של משתמשים בנוד. ומשם הגעתי לבלוברד, ואני חושב לרוב הפרויקטים שאני מתעסק בהם, לא לכולם, אבל לדי הרבה מהם. אני חושב שקצת קשה לתת איזושהי נוסחה כללית של איך אני עושה את זה. זה צריך להיות כל אחד מה שמעניין אותו, מה שהוא מתחבר אליו. גם קצת נראה לי לא סביר להגיד לאנשים, יש לכם בעיה בלינוקס, סבבה, תיכנסו לקוד של לינוקס ותתקנו אותה, כי זה קצת הרבה לבקש.
צריך להתחיל בקטן בהתחלה.
נכון.
רציתי לשמוע קצת במקום העבודה שלך, אז באמת כל הבעיות האלו שעלו לך, אז חלקם קרו בעצם תוך כדי שעבדת בסטארט-אפ, איך זה קורה כאילו, ואיך יוצא שאתה עובד על דברים תוך כדי זמן העבודה שלך?
אז אני אתן לך שתי דוגמאות. דוגמה ראשונה זה שבפיר 5 יש לנו שרתים שמחוברים אליהם 2 מיליון משתמשים במקביל. יש לנו ממש סקייל יחסית גדול עם נוד. ואחד הדברים שלדעתי עודד אותם גם לקרוא לי להתראיין וגם לקבל אותי, זה המעורבות שלי באופן סורס ובבלוברד. אז מראש יש לעובדה שכתבתי אופן סורס משקל משמעותי בזה שהגעתי למקום שלדעתי יש בו מציון טכנולוגית. ומצד שני, נגיד, יש ספרייה שקוראים לה לולקס, שהיא חלק מסיינון, שיש לה 1.5 מיליון הודות בחודש. ועכשיו פיר 5, העבודה שלי, אנחנו מתחזקים את הספרייה, כאילו, בין השאר. והגענו לשם מזה שהשתמשנו בספרייה, והיינו צריכים באיזשהו פיצ'ר שהיא לא תמכה בו. ופשוט כחלק מהספרינט כתבנו את הפיצ'ר. זאת אומרת, מקומות עבודות צריכים לא לפחד, לקחת פרויקטים שמשתמשים בהם, שחסרים בהם פיצ'רים, ולתרום קוד פתוח. זה גם מאוד עוזר להיירינג, אם הם רוצים להביא מפתחים. זה מאוד עוזר למקומות עבודה, וזה גם מאוד נחמד למפתחים, שמשהו שהם עושים הוא כל כך פומבי ואפשר לראות אותו.
מגניב, אבל יש לי שאלה בעצם, למה, כאילו, אולי אני חושב שמקומות עבודה יכולים להיות קצת אגואיסטים, לקחת את הקוד הפתוח, לעשות לו איזה קלון, לעשות את השינויים שהם ככה רוצים, בלי שאחרים אולי ידעו כדי לקבל איזשהו יתרון לפעמים, ראית דברים כאלו, מה אתה חושב על זה?
אז קודם כל הם יכולים, אני לא, שוב, אם מקום עבודה רוצה להחביא שהוא משתמש במשהו, whatever, אז הוא יכול, אני לא רואה את זה בתור דבר שלילי בהכרח. אני חושב שיש המון יתרונות בכן לתרום לקוד פתוח בתור מקום עבודה, בתור חברה גם, ולא רק בתור בן אדם. גם הכיוון של ההיירינג, של יותר קל לי להביא מפתחים ככה, כי הם יותר מכירים אותי, הם, נגיד, אם אני מתחזק פרויקט ובא מפתח ותורם קוד לפרויקט, אז מראש אני יודע שהמפתח אולי יהיה טוב לי למקום עבודה. זה הרבה יותר מצוין מרעיון עבודה לדברים כאלה בעיניי. וגם יש איזשהו יתרון של אנשים אחרים ילכו ויסתכלו על הקוד וישפרו לך אותו. אני חושב שכשחברה כמו גוגל לוקחת את אנגולר ועושה אותו אופן סורס, היא מסתכלת על שני הדברים האלה מאוד, גם על לשפר את הקוד הטכני וגם על היירינג. כשתרמתי לאנגולר למשל בזמנו, אז ישר הם באו ואמרו בוא תתראיין, בוא תראה אם מתאים לך להיות בצוות, כאילו דברים כאלה.
מגניב.
הייתה לך, ככה, אני פתאום שומע אתכם ואני חושב שאולי לא דיברנו על זה, הייתה לך פעם איזה פדיחה כזאת בקוד פתוח, מה שאולי בהתחלה, אולי אחר כך?
תלוי איך אתה מגדיר פדיחה.
שאולי אפילו רק אתה היית מודע אליה. פדיחה זה משהו שאתה עושה ומרגיש קצת מובך.
למשל, נוד, לא יודע, איזשהו בג גדול בנוד שקרה בגללך, או משהו בסגנון.
או משהו לפני אפילו.
אז יצא לי לעשות הרבה פדיחות מול אנשים, אבל כאילו רוב הפדיחות שלי לא, כאילו לא יצא לי עדיין להפיל קוד פרודקשן של משתמשים בקוד פתוח. יצא לי, למשל, עשיתי שינוי בלולקס לפני כמה שבועות, וכאילו השינוי הזה דפק משתמשים בצורה מסוימת, ולא היה לנו טסטים לזה, כי פדיחה שלנו. צריך לי לעשות פדיחות כאלה לפעמים, אבל הם לא, זה לא משהו צריך להיות עם בושה. זה פשוט כי, אתה יודע, עושים טעויות, טעויות הם מקום לגדילה, אם יושבים ומפיקים מהם מסקנות, אז קוד משתפר בסופו של דבר. מאוד חשוב שבאופן סורס לא יהיה שיימינג על דברים כאלה, שיהיה מותר לטעות ויהיה מותר כאילו ללמוד.
מה הטעויות שנגיד, אתה יודע, כאלה שמתחילים שאתה רואה נכנסים לאופן סורס? אתה בטח רואה אנשים, אולי אתה אפילו עוזר לכמה. מה הטעויות של מתחילים שאתה רואה שהרבה עושים ואולי אפשר להימנע מהם?
אז אני חושב שהרבה מתחילים בעיקר לא יודעים כאילו, נגיד, איך לכתוב פול ריקווסט טוב, או איך לשאול שאלות טוב, או פחות בעיות של קוד. אני פחות רואה שאנשים קשה להם עם הכתוב את הקוד, כי יש הרבה קוד לא מסובך שאפשר מאוד לעזור בו, גם אם אתה מתחיל ולא כותב קוד 20 שנה. אבל אני חושב שהרבה פעמים זה בעיות תקשורת, שאנשים לא כך יודעים איך לפתוח דברים נכון, או כאילו אנשים לא כך יודעים איך לפתוח פול ריקווסט כמו שצריך, או לא מסדרים מגיט למשל. ומה שעושים בחלק מהפרויקטים זה לעזור להם עם זה. זאת אומרת, למצוא את ה, לתת לך לעשות את השינויים ולדאוג לך לכל המסביב שקשה לך. כי זה נראה לי קצת לא הוגן לצפות מהאנשים שהכירו את כל הדברים האלה.
איך עוזרים? כאילו איזה דרכים יש לי היום להיעזר? אני מחפש בגוגל רק, או שיש דרכים אחרות להיכנס ולהיעזר בוותיקים?
אז אני אתן לך דוגמה למשל מנוד, זה שונה בין פרויקטים, אבל בנוד נגיד שאנשים פותחים, נגיד מישהו פתח שלשום pull request, עם תיקון יחסית קטן, כאילו לא מאוד גדול, אבל זה היה pull request הראשון שלו בנוד. והוא עשה את ה... גם הפול ריקווסט לא נראה נכון, וגם ה... בעצם כאילו הקומיטים, החלקים של הסורס קונטרול שהוא שינה, לא היו מסודרים נכון, והם כללו כל מיני שינויים שהם לא שלו, ובמקום להגיד לו תפתח את זה מחדש, תסדר את זה וזה, שלקחנו רק השינויים הרלוונטיים, רק את הקומיט הרלוונטי, לקחנו אותו וטיפלנו לו כאילו בכל המסביב של הסורס קונטרול שהוא צריך כדי לא זה. ואתה יודע, ולאט לאט הוא ילמד.
מגניב, יש היום נגיד, לא יודע, קורסים אונליין או דברים בארץ, כל מיני מפגשים שאפשר ללכת ללמוד את זה, או שדווקא בתחום הזה זה חלש יותר?
אז יש שני דברים. קודם כל בארץ יש משהו שעמית צור מארגן, שנקרא Goodness Squad, שקורה פעם בחודש בחלק מג'אבסקריפט ישראל שיושבים וכותבים קוד פתוח. יש לזה נראה לי לינקים בדף מיטאפ של ג'אבסקריפט ישראל, ויש משהו יותר כללי של נוד, שנקרא Code and Learn, שזה כשלוקחים אנשים מהצוות ליבה של נוד, והם עושים ממש אונבורדינג למשתמשים. למשל, אני עוד שבוע וחצי בברלין, ואני הולך להשתתף בכזה אירוע של להביא אנשים חדשים לפרויקט.
איזה יופי, ובעצם זה משהו שכאילו מגיעים אנשים מכל העולם לכל מיני כנסים כאלו, זאת אומרת, אנשים שתורמים לקוד ומסבירים.
כן. יש בברלין את JSConf, שזה כנס גדול. לפניו אנחנו עושים יומיים של Node Collaborator Summit, שזה כזה אירוע פנימי יחסית סגור של, שכל Node.js נפגשים כזה וזה. מטיסים אותך לשם, זה נחמד, כאילו מחזירים לך את כל השטויות. והולכים לעשות בעצם המון עבודה טכנית ביחד, face to face. ואז אנחנו הולכים לשבת, כאילו לשבת עם אנשים, ממש כזה בחדר גדול, ולהכניס אותם לפרויקט מי שרוצה. וחשוב גם להגיד, מפתחים לא צריכים להרגיש שיימינג, כאילו שהם לא עושים קוד פתוח, והם לא צריכים לפחד לעשות קוד פתוח.
בתחקיר עליך לפני, ראיתי איזה משהו מעניין. אני לא יודע אם זה קשור, אבל אני אשאל. שמתי לב שיש לך הרבה דברים, יש לך גיטאב מדהים, יש לך בסטאק אוברפלואו גם אפשר לראות שאתה מאוד מעורב, ועוד מלא מקומות, יוטיוב, הרצאות, אבל אין לך לינקדאין. למה אין לך לינקדאין?
מי משתמש בלינקדאין? כאילו, אני אשאל אותך בחזרה, מי משתמש בלינקדאין בדרך כלל חוץ ממפתחים?
בהסתכלות ככה אובייקטיבית, מי שמשתמש בלינקדאין זה אנשים, החל אגב מעורכי דין, שאני רואה כבר חברים מעורכי דין, עד למפתחים, מעצבים, מעצבות, מלא אנשים, שרוצים ליצור איזה פרופשיונל נטוורק, או להגיע לאנשים, או שיראו את הקורות חיים שלך בצורה ויזואלית יותר יפה, יתרשמו מהמלצות, יראו תעודות שהיו לך, עבודה שעשית, זה דווקא מאוד חשוב.
יש לי לינקדאין שאיפשהו, שכתוב בו, אל ייצרו את הקשר בלינקדאין, ועדיין אני מקבל בערך 3-4 פעמים בחודש, כאילו ריקרוטרים ששולחים לי מיילים על בוא תעבוד על המשרד ג'וניור שלנו ב-PHP, או בלא יודע, בשפה אחרת שאני... אין לי שום דבר נגד PHP, אני פשוט כאילו, אני לא, זה לא רלוונטי לי בשלב הזה, כאילו, וזה פשוט קיבלתי המון מידע לא רלוונטי, ולא קיבלתי משם מידע רלוונטי, זה... וכאילו, דרך אגב, גם טוויטר אין לי, כי יש כל מיני צורות תקשורת שאני מרגיש שהן פחות קונסטרוקטיביות או פחות מקדמות אותי, ולכן אני נמנע מהן.
מעניין.
אוקיי, אם כבר מדברים על תקשורת, אז רציתי קצת שתספר לנו איך אתם מתקשרים בעצם בקהילה של Node.js ביניכם.
אז תקשורת זה ממש קשה קודם כל, כאילו באמת יש המון חוסר הבנות, בעיקר כשהפרויקט גדל. אז יש פגישות, לצוותים שונים יש פגישות, למשל הצוות של המודולים יש פגישה פעם בשבועיים שממש נפגשים בקונפרנס קול. בנוסף יש אישיוז שכותבים עליהם הרבה פרטים עם שינויים ודיונים טכניים. יש מיילינג ליסט שהאמת שהוא לא מאוד פעיל כבר, ויש צ'אט ב-IRC.
תשמע, בנימין, זה מדהים מה שעשית פה עם הקטע של להיכנס ספריות ענקיות, ככה מתחילת הדרך שהתחלת רק עם אישויים וגם פול ריקווסט, והיום אתה באמת, אפשר להגיד בכיר, אם לא לומר נסיך, כמו שאמרנו, וכמה ספריות, ככה מכירים אותך, מתייעצים איתך, אפילו אישית, לא רק על הקטע של קוד, אתה מי שאפשר לדבר איתו ולהגיד, תקשיב, אני מרגיש שאנשים עושים לי קצת בולינג ולא נוח לי, אבל אני כן רוצה לתרום. בעצם, מה, לא יודעים לקרוא לזה, המעמד הזה נותן לך, כאילו היום?
אז קודם כל הוא נותן לי המון, זאת אומרת, אני מקבל גישה ככה למשל, לאנשים טכניים מאוד מאוד בכירים, ואת היכולת בעצם לדבר איתם. יש אנשים ש...
מי למשל, מי הכי מטורף, שכאילו אמרת, וואו, איך הגעתי לבן אדם הזה?
אחד הדברים שמאוד מרגשים אותי זה שאני מעביר עוד שבוע וחצי וורקשופ עם בנדיקט מורר, שהוא הפרפורמנס ליד של קרום ב-V8, זאת אומרת, הוא כתב חלקים נכבדים מהקומפיילר. אני מופתע שהוא בכלל מוכן לדבר איתי, ולט אלון, כאילו, העובדה שהוא הציע להעביר איתי וורקשופ.
הוא הציע לך? הוא פנה אליך?
הוא הציע לי, וזה ממש, בפומבי אגב, זה נגיד ממש הדהים אותי. הגישה לאנשים מאוד, מאוד מוכשרים, והעובדה שאני יוצא לי לעבוד עם אנשים, כאילו, שיש לי המון מה ללמוד מהם. מבחינות אחרות, זה מן הסתם יכול להיות מאוד מתגמל כלכלית לאנשים שזה מעניין אותם. בין השאר, אני מקבל אינסוף הצעות לייעץ והצעות לעשות קורסים בחברות ולהרצות בכנסים בחול, שזה מאוד כיף. וכנסים בחול בשלב מסוים נהיה קצת פחות משהו מאוד מאוד טכני ונהיה משהו מאוד מאוד חברתי בשלב מסוים. אתה מכיר את האנשים, דברים כאלה. אבל בעיקר זה התחושה שאני עושה משהו שהוא חשוב לי ושאני לומד המון.
אתה יודע להצביע, הרי אני מניח שיש הרבה תורמים ומעמד גבוה, אתה יודע, קולאבורייטורס או קורטים של כל מיני אופן סורס ספריות, ומספר הצורך בהרצאות כאילו בעולם הוא לא ענק, אני מניח, הוא גדול, אבל לא ענק. אתה יודע להצביע מה גורם לאנשים דווקא לראות את הגיטאפ שלך או דברים שלך, ולפנות דווקא אליך לעשות את זה ולא לאחרים?
אז אני חושב שפונים לדי הרבה אנשים, ואנשים קצת מפחדים להרצות. זאת אומרת, אני חושב שיש לנו בעיה אחרת שלא קשורה לאופן סורס כל כך, שיש אנשים שהם חזקים טכנית, וגם בגלל התרבות הזאת של אולי קצת שיימינג שיש לנו בתעשייה, הם מפחדים לעלות על במה ולהעביר הרצאה על מה שהם יודעים לעשות, אפילו שהם יודעים לעשות דברים ממש, ממש יפים ומרשימים. אני רואה את זה כשאני מנסה להביא אנשים אחרים מנוד להרצות במקומות, ואני חושב שלכנסים יש קושי למצוא מרצים שגם כותבים אופן סורס וגם אוהבים להרצות. יש אנשים שפשוט או לא אוהבים לעמוד מול קהל, או לא אוהבים מיטו טראבל, כאילו לנסוע למקומות.
זאת אומרת, אם אני יושב פה, מקשיב לפרק, לעולם לא כתבתי קוד פתוח, אני יכול אפילו לכוון לי למטרה, ואיכשהו זה יקרה אולי, שתוך שנה וחצי, שנתיים, אני עומד על איזה במה באירופה ומרצה.
תוך שנה.
שנה אפילו.
כן, חד משמעית.
מגניב להלאה, ממש מגניב.
פיצ'רים חדשים בנוד, בעצם קצת ספר לנו על התהליך ככה, איך בוחרים את הפיצ'רים. אני יכול לספר ברמה האישית, אני לא יודע כן אם אתה גם קצת מפתח בנוד, אני אישית מפתח לא מעט בנוד. א', זה כיף ומאוד מרגש לראות שיוצאים פיצ'רים חדשים, ומעניין אותי ככה, מה קורה מאחורי לקלעים, דיברת קצת על הוועדה ועל ההחלטות המשותפות, ואולי תיתן לנו ככה איזה טיזר למה הולך להגיע לנו בגרסאות הבאות של נוד.
יש המון דברים שעובדים עליהם עכשיו בנוד. יש כמה מדדים, זאת אומרת, אין תהליך אחד שאני יכול להגיד שהוא התהליך שקובע פיצ'רים חדשים. יש פיצ'רים קטנים שאפשר פשוט לפתוח pull request ואז לעבור עליהם. דברים שבדרך כלל מוסיפים API עוברים את הוועדה, זאת אומרת, הם צריכים ללכת ל-TSC ושרק מישהו יגיד שהם סבבה. התהליך הוא תהליך consensus seeking, זאת אומרת, אין הצבעה וזה, אלא נותנים לאנשים זמן לראות את הפיצ'רים ולהגיב עליהם, ואם כולם מסכימים איתם, אז מכניסים אותם.
ואם לא כולם מסכימים, מה קורה?
אז מדברים על זה. החוסר הסכמות הוא לגיטימי, אנחנו לא מנסים להבריח אותו, אנחנו מנסים לעודד אותו, ואנחנו רוצים שאנשים ירגישו מאוד בנוח להגיד כשאנחנו עושים טעויות. ויש פיצ'רים שהם מאוד גדולים, למשל מודולים, העובדה שיהיה לך אימפורטים ואקספורטים שיעבדו לך טוב בנוד, זה פיצ'ר ענק ומסובך, שנראה לאנשים מאוד פשוט. אז כאילו אנשים באים ואומרים, מה, למה לא עושים את זה? יש require, זה ממש דומה ואותו דבר. כשיש עולם ומלואו של סיבוך שנגרום למודולים לעבוד כאילו נכון, אז שם יש ממש צוות שחוקר את זה ונפגש פעם בשבועיים ומדבר על זה כאילו כבר כמה חודשים. עם חבר'ה מנוד, עם חבר'ה שהבאנו לנוד מוויפק, מכל מיני ספריות מפורסמות. זה מאוד נחמד גם, למשל, יש בחור שאני מאוד מעריך אותו, בן אדם שכתב הרבה אופן סורס, ג'יי דלטון שמו, הוא כתב את לודש וכל מיני ספריות אחרות, והוא קצת דאג מנוד, היה לו מאוד קשה כאילו להשתלב בנוד בגלל האווירה של פעם, ועכשיו אני בדיוק צרף אותו לפרויקט מטעם כאילו, על בסיס העבודה שהוא עשה במודולים, מתוך תקווה שיוכל לתרום מכל הניסיון שלו לנוד, לפרויקט ממש.
מגניב, ולגבי פיצ'רים חדשים, תן לנו איזו הצצה קטנה.
אתה ממש רוצה, עמית, לדעת
כן,
על פיצ'ר.
כן, אני סקרן.
אני ממש רואה, זו דעתי, כן, חשבי לי להגיד שזה ממש במאמר מוסגר, וממש לא בכך דעת הפרויקט. לדעתי, המהפכה הבאה שבדרך עלינו, היא העובדה שקודם כל HTTP2 יתפוס מתישהו, ואז ה-API יהיה הרבה יותר יציב, ויש שיפורי פרפורמנס מאוד משמעותיים. אבל אני חושב שכל הצורה שעובדים עם קוד אסינכרוני בנוד הולכת להשתנות. אני חושב שכולם משתמשים היום לאט-לאט ב-async functions, וזה מתקדם, ואנחנו צריכים לשפר משמעותית את איך שכאילו החוויית דיבוג של ה-async functions היא. אנחנו הולכים לדבר על זה המון כאילו עוד שבוע וחצי, על זה שזה קשה, וכאילו קשה לכתוב קוד אסינכרוני מלכתחילה, אז אנחנו צריכים להקל על משתמשים כמה שיותר. והדבר השני זה ה-async iterators, זה העובדה שכאילו סטרימים הולכים לעבוד אחרת בתקווה בעתיד, שיהיה לך דולאות for a wait וכל מיני דברים נכבדים כאלה שממש ישנו את הדרך שקוד נכתב.
מדהים, מדהים. האמת שזה נשמע ממש מסקרן, ואני כבר מחכה להתנסות.
יש לך אולי איזה כרטיס להמית? נראה לי הוא רוצה לנסוע לברלין. יש לך עוד דברים לעשות שם, לא?
כן, יש דברים אחרים, אבל...
סבבה. טוב, תראה, בנימין, מה הקשר בין... אפשר לכתוב בגיטהאב ספריות קוד פתוח, אבל בדרך כלל, כדי שהם יתקדמו גם בהתחלה, צריך, כמו שאמרת, לתמוך באנשים החדשים שנכנסים, לא רק באלה שרוצים לכתוב, באלה שמשתמשים. עכשיו, מה זה אומר? זה אומר כנראה Stack Overflow, שזה פורום מטורף למתכנתים שאפשר לשאול כל דבר, ועוד כל מיני למיניהם שלא נזכיר, כי באמת יש המון. אז מה הקשר, או מה אולי המחויבות שלך, לכל הפורומים האלה ולStack Overflow ככה בפרט, מתי שאתה כותב קוד פתוח?
פעם דעתי הייתה שיש לך מחויבות אם אתה כותב משהו גדול שאנשים משתמשים בו. היום אני קצת נזהר מלהגיד את זה, כי בגלל באמת ברנאוט, כי כשאנשים כותבים קוד פתוח גדול, אז הרבה פעמים הם מאוד מפחדים, או כאילו מאוד מגיעים למצב שהם דואגים מזה שהם צריכים לתמוך, וזה מטריד אותם. זה גם, השיחה הראשונה שהייתה לי עם מישל ממובקס הייתה על זה. אני אישית, למשל, כשבלוברד קרה, אז ישבתי שנה ועניתי על כל השאלות של פרומיסים בסטאק אוברפלו. רוב הנקודות שיש לי בסטאק אוברפלו, לא יודע, או חצי כזה, הן מגיעות משם, מהעובדה שעניתי על כל השאלות של הפרומיסים, כשפרומיסים היה משהו לא פופולרי. היום יש פשוט המון שאלות פרומיסים, אני לא אספיק לענות עליהם גם אם אני רוצה, אבל עניתי על משהו כמו 700 שאלות כאלה. אני חושב שזה מאוד עוזר, שמאוד חשוב לתת למשתמשים, כאילו להנגיש את הספרייה שאתה כותב, או את מה שאתה כותב למשתמשים, ולהיות זמין ולענות על שאלות, כדי שהם יהיו בצד שלך. מאוד חשוב לך שאנשים שמשתמשים בספרייה יהיו בצד שלך ויאהבו אותך. כאילו, אתה רוצה להיות, אתה רוצה לתת להם value, זה נחמד, זה כיף שאנשים נהנים ממה שאתה עושה.
כן, כלומר, לכתוב את הספרייה זה נחמד, אבל כדי להנגיש את זה עוד יותר, להיות מעורב בפורומים ולענות, כדי שאנשים לא יתקעו, זה הרבה יותר תורם כאילו לכניסה של האנשים ולסקלביליות.
אני חושב שהרבה פעמים אנשים יכולים להיכנס לקוד פתוח על ידי שיפורי דוקומנטציה שם. זה מה שאנשים נגיד מסתכלים עליו מלמעלה ואומרים, זה לא לכתוב קוד, זה לא זה, אבל זה לא פחות חשוב הרבה במקרים.
טוב, אז תודה רבה, עמית המקסים. תודה רבה, בנימין, נסיך הקוד הפתוח.
תודה לכם.
ממש נהננו, נקווה שאתם המאזינים מאוד נהניתם. נחכה כמובן לתמיד לפידבקים, לדברים, תפנו לנו חופשי. תודה רבה.
נסכם את הפרק שלנו, אז מה היה לנו בפרק הזה?
כן, היו לנו הרבה דברים ככה לפני זה, אני מעניין לציין שאפליקציית עושים היסטוריה אגב, עצמה מבוססת על קוד פתוח, על אנטנה פוד.
מעניין.
ככה שלא רק תגידו שאנחנו עושים פרקים ולא באמת משתמשים בזה, סתם חשוב ומעניין לדעת. טוב, אז עמית, תראה, אנחנו דיברנו על המון המון דברים, היה באמת פרק סופר מעניין, נראה לי גם אתה וגם אני, זה השפיע על שנינו אפילו ישירות ו... נכתוב עכשיו יותר קוד פתוח, נהיה מעורבים, נחשוב איך עושים את זה.
נכון.
דיברנו על מושגים בקוד פתוח. דיברנו איך מנועים פרויקטים, איך הם מנועלים. גילינו שיש דיקטטורה לעומת דמוקרטיה שם, ולאו דווקא רק שיטה אחת היא נכונה, תלוי בגודל והסוג פרויקט. הזכרנו כמה שיימינג מסוכן בקוד פתוח, שיכול להוציא אנשים מוכשרים החוצה, וכמה חשובה הקהילתיות והרגשה הביתית שנותנים לך שם. הזכרנו אפשרות להיכנס בקלות לקוד פתוח. Goodness Squad שנפרסם קישורים ו-Code and Learn של Node שפעם בחודש מפגשים כחלק מקבוצת JavaScript. ודיברנו הכי חשוב על למה כדאי, מה הבנפיט שלי בכלל מקוד פתוח, שזה מלמד אותי יותר על קוד, שאני נפגש עם אנשים תותחים, שאני אקבל כרטיסים חינם לטיסות לברלין ופינלנד ומכיר את פטקה.
כן, מי יכול לעמוד בדבר כזה?
אי אפשר לעמוד בזה, ואני עושה אימפקט על מיליוני אנשים, או לפחות בהתחלה עשרות אלפים, אבל אימפקט משמעותי.
נכון, אני חושב שזה נקודה שאולי לא דיברנו כל כך בפרק, אבל תחשבו שהקוד שלכם משפיע באמת על החיי יומיום של מיליוני מפתחים, כאילו זה דבר מטורף, כאילו באמת.
כן, זה כמו, אתם יודעים, עשייה חברתית שאנשים עושים בעולם האמיתי, זה מעולה ומדהים, גם בקטע של הקוד יש עשייה חברתית, וקוד פתוח זה סוג של עשייה חברתית. אתם גם בונים את השם שלכם בטירוף, הרבה אנשים שחברות שמחפשות, לפעמים אומרות, תראה לי את הגיטאפ שלך, וזה יכול להיות טיפה פדיחה אם אין לך, ודי כדאי שיהיה, וככה עוד איזה תובנה, עמית, משהו מעניין שלמדת?
כן, אז ככה, אני חושב שאיזשהו מסר אחרון, ככה, מתוך חברים ואנשים שסביבי, שמחפשים עבודה, אני חושב שהדבר הכי חכם, חוץ מכמובן לחפש עבודה, לשלוח קורות חיים, זה אולי להשתתף באמת באיזשהו פרויקט של קוד פתוח, זה גם ישפר את הרמה המקצועית שלכם, תוך כדי שאתם מחפשים, אנשים יכירו אתכם, זה יבנה ככה את הפרסונה שלכם בעולם הפיתוח, אז אני בטוח שגם תמצאו עבודה יותר מהר, גם תלמדו ותיהנו מזה הרבה. אז זאת ככה ההמלצה שלי למי שמחפש עבודה, רק סיים אוניברסיטה או לא משנה באיזה מצב, לדעתי זה משהו שכדאי לעשות.
תודה רבה. אז יאללה, אנשים, תלכו, תתחילו לכתוב בקוד פתוח, אפילו אם בא לכם, ספרו לנו בקבוצה איך הולך, תתייעצו. אם תרצו, נעלה את בנימין בכיף, הוא בחור מאוד מוכשר וצנוע, והוא ישמח לעזור לכולכם. רק תגידו, דברו איתנו, אנחנו פה.
כן, זהו, אני וכן הולכים לכתוב עכשיו את הפול ריקווסט הראשון שלנו.
יאללה, בוא נלך, עמית. כן. בוא נאכל אבל משהו קודם, טוב?
סבבה.
יאללה. שניצל?
טוב.
סבבה.
יאללה. שלום, ברוכים הבאים לפינה הקבועה כבר של וויקס אנג'ינירינג. וויקס אנג'ינירינג, אם לא שמעתם את שתי הפינות הקודמות שלנו, אז אני ממליץ לכם לחזור אחורנית, זה מרתק. וויקס אנג'ינירינג היא המנוע או האנשים שמאחורי וויקס, פלטפורמת בניית האתרים המוכרת והמאוד פופולרית. וויקס אנג'ינירינג, אפשר לומר, היא פחות או יותר 50% מהחברה. ואם ניסיתם לבנות אתר בוויקס, ראיתם כמה הפעולה הזו היא פשוטה וכמה שהתוצאה היא פיפייה, מה שבעצם מעיד על המורכבות ההנדסית העמוקה מאחורי הקלעים, שהיא תמיד הפוקוס של הפינה הזו בסוף כל פרק של עושים תוכנה. בפינה הזו אנחנו מציגים זוויות שונות ותובנות שונות מתוך עולם הפיתוח הכל כך אינטנסיבי של וויקס, ואנחנו מערכים את אנשי הפיתוח של וויקס כדי לדבר על קוד פתוח, על התרבות של הפיתוח בחברה, על מוצרים חדשים כמו וויקס קוד ואתגרי הפיתוח שעימם הם מתמודדים, יחד עם הלקחים והשיעורים שהם לומדים מהאופן שבו הם פיצחו את האתגרים האלה. אז היום אני מארח איתי את איתי זיידמן. היי איתי.
אהלן.
אז אתה, מה שנקרא, Backend Engineer Lead ב-Wix Engineering. תציג את עצמך, תספר קצת יותר על התפקיד הזה.
בשמחה, אז קודם כל, אני בן זוג ואבא גאה לשלוש בנות. אני מתכנת כבר 20 שנה, 12 בתעשייה, וב-Wix 5.5 שנים. ב-Backend Engineering Lead, אני גם עובד רוחבית עם הרבה מאוד קבוצות ב-Wix, על כל מיני אתגרים רוחביים, ובשנתיים האחרונות, המיין פוקוס שלי, זה לבנות את ה-Next Generation CI סיסטם שלנו.
CI, תבהר לנו את הראשי התיבות האלה?
ה-CI, Continuous Integration. בעצם מה שקורה ב-CI זה התהליך שבו בונים את התוכנה ומריצים את הטסטים, לדעת שהדבר הזה הוא רלוונטי, אפשר להמשיך לעבוד עליו, אפשר להגיע אותו עד פרודקשן.
שאפשר לעשות דיפלוי והכל עובד כמו שצריך.
נכון.
ואז אתה בעצם בתפקידך הקודם, כמי שמתעסק גם עם הדברים האלה, מתחיל לקבל פידבקים המפתחים על המערכת הקיימת הנוכחית. מה הם מספרים לך?
אז אנשים באים, מתלוננים גם על הזמני בילד של המודול שלהם, גם על כמה צריך חכות בשרשרת, כי אני תלוי בך, והוא, ואתה תלוי בו, ובעצם עכשיו הוא נבנה, אז עכשיו צריך חכות, כולם צריכים חכות עד שהוא ייבנה, בשביל שיהיה איזשהו קורקטנס של הדבר הזה. ומבינים שגם אנשים יש להם כאב, גם אנחנו מבינים שאנחנו כל הזמן גדלים, זאת אומרת, וויקס, גם כאנג'ינירינג וגם כחברה, גדלה מאוד מאוד מהר.
כשאתה אומר גדלה, מה זה אומר במספרים?
במספרים זה אומר שהאנג'ינירינג גדל בכמעט 50% ב-2017. משתמשים, הוספנו יותר מ-22 מיליון משתמשים, שבנו יותר מ-23 מיליון אתרים. אנחנו מתחילים לעשות להבין, אוקיי, מה אנחנו מסתכלים מבחינת חברות אחרות שהן דומות לנו והן בסדר גודל או שניים יותר מאיתנו, אומרים, אוקיי, איך הן עובדות? מה הם הקי קונספטס שאנחנו יכולים עכשיו לבוא ולהבין? איך אנחנו עושים אימפלמנטציה אצלנו בעצם? אנחנו דיברנו גם עם גוגל, גם עם פייסבוק, גם עם טוויטר.
אז איך הן פותרות את זה אצלהם? באמת, מה הגישה שלהם לעניין?
הקור קונספט זה למקבל את כל מה שאתה יכול. למקבל מהיסוד. אחד, שתיים, קש. לעשות קש מאוד מאוד אגרסיבי, ככה שאתה בונה רק את מה שהשתנה. והכיוון שהתחלנו להתכנס אליו, זה לבנות מערכת שהיא סביב כלי של גוגל, שנקרא באזל.
שהוא כלי אופן סורס.
כלי אופן סורס, בהחלט.
קודם כל זה יפה שאתה מזכיר פה את הקטע של אופן סורס, כי בדיוק שמענו עכשיו בעושים תוכנה, את חן ועמית מדברים עם בנימין, על הנושא הזה של אופן סורס. אז התחברנו יפה, אני חושב, לנושא של הפרק. בשביל חלק אלה מתיינו שלא מכירים את באזל, ורוצים קצת ללמוד קצת יותר על הכלי הזה, תספר לנו קצת על הכלי הזה, מה היכולות שלו.
אז כמו שאמרתי, זה אופן סורס טול, שפתחו אותו בעצם לפני 3 שנים גוגל. 40,000 מהנדסים משתמשים בו על 2 מיליארד שורות קוד כל יום.
זאת אומרת, אם רצית הוכחה לסקייל, הנה הוכחה לסקייל.
לגמרי, לגמרי. הטגליין שלהם זה fast, correct, pick two. ובגדול, הרבה פעמים אומרים,
שמה... פיק-טו, יעני, גם בגלל, חכמים גוגל.
כן, כי בדרך כלל יש את הטרייד-אוף הזה של, אוקיי, אני אעשה קורקטנס, אני אעשה ספיד, מה זה? והקטע של באזל זה שהם מנסים בגדול להיות פשוט פונקשנל בילד טול. הם באים ואומרים, בוא נבין כל מה שקורה פה, יש אינפוטס ואוטפוטס. ברגע שמצליחים לתרגם את זה לקונספט מאוד פשוט, אז אפשר לקחת, לנתק, לזרוק את זה על מכונה מרוחקת, ולהריץ את זה במקביל, אפשר לעשות קש מאוד, מאוד אגרסיבי, כי אני יודע, אם האינפוטים לא השתנו, האוטפוטים לא השתנו, ואז הדבר הזה מאפשר לצורך לקחת מכונה קטנה, מה זה, 4 קורים ב-CI, והדבר הזה משתמש ב-200 קורים, כי הוא מוציא למלא מלא עובדים אחרים.
אבל זה לא סוף הסיפור, כי אוקיי, יש לך כלי חדש ומגניב, אבל יש לכם כבר מערכת שאתם עובדים איתה. לקחת את המערכת הזו עם כל הקוד שכבר קיים, ולהתחיל לעבור למערכת בילד אחרת, זה נשמע כמו חתיכת אתגר.
נכון, נכון, יש לנו בפירוש, כמו שאמרתי, יש לנו מערכות רבות, זאת אומרת, רק ב-CI הקיים, יש לנו 15 מייקרו סרוויסס, שמדברים עם קפקא ביניהם, וזה יודע, הרבה פעמים שחושבים CI, זה בחברות תנות, יש איזה מישהו עושה קצת סקריפטים, הג'נקינס, יש לנו 15 מייקרו סרוויסס עם ה-CI הקיים, אז לבוא ועכשיו להבין איך המערכת החדשה עושה אינטגרציה למערכת הקיימת, איך הדבר הזה נראה, איך לוקחים את כל הקוד הקיים, ובעצם לא עכשיו אומרים לפיתוח, אוקיי, עוצרים עכשיו חודשיים, שלושה, מה שמשקיעים בו זה לעבור למערכת בילד החדשה, האחרת, ואז בעצם...
זה כמעט בלתי אפשרי, כמעט, נכון? כאילו מה, לסגור את החברה עכשיו לחודשיים ולעבור, אתה אומר, זה בכלל לא היה לשולחן.
זה היה לשולחן, רק במובן שאנחנו תמיד נשים את הכל לשולחן, ואז אומרים, מה לא רלוונטי. עוד אופציה הייתה לבוא ולהגיד, בוא נקח שני אנשים מכל צוות, הם יעשו פורק החוצה, ובעצם יתחילו עכשיו לנסות להעביר את זה ככה שזה יהיה מאוד fine grain, ואפשר להפיק את כל הvalue מבאזל. ואז אמרנו, אוקיי, אבל מה בדרך כלל קורה בניסיונות כאלה? אחרי חודש או חודשיים, אם יש את השני אנשים, הם נמצאים בנקודה אחת, וכל שאר הצוות רץ למקום אחר, ואף פעם אפשר לחבר את הדברים ביחד.
הקוד כבר התקדם, כל כך קדימה, שזה כבר...
בדיוק, בדיוק.
ברחתם להם.
לגמרי.
אז איך אתם מתמודדים באמת עם האתגרים האלה? יש לך כבר איזושהי הוכחת יכולת, או שאתם עדיין בתהליך האימפלמנטציה?
אז אנחנו הרבה אחרי הוכחת היכולת, אנחנו בעצם בנינו כלי שעושה מיגרציה אוטומטית ממייבן לבאזל, כשהקטע המעניין בו זה שהוא יודע לקחת את מייבן ולהוציא אותו לגרנולריות הרבה 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 יותר קטנה עבור באזל, ככה שאתה יכול לקבל גרף שהוא מקבילי, שאתה יכול לקבל קשיץ הרבה יותר טובים, בעצם אתה יכול באמת לנצל את היתרון של באזל, ולא סתם להגיד, אני עושה באזל, אבל בעצם כל הפרפון שאתה מקבל הוא דומה למייבן. בוא נגיד זה ככה, אנחנו בחודשים הקרובים, אנחנו נעשה רול-אוט לכל הפיתוח, לכל הבק-אנד, ואנחנו גם מקווים לפתוח אותו אופן סורס השנה, כי הדבר הזה הוא יוניקי, ולהבנתנו אין עוד דבר כזה. עשיתי הרצאה הזה בכנס של באזל שנה שעברה, וכמות הפניות שקיבלתי אחר כך, שפשוט מתחיינות שנפתח את זה אופן סורס, היה משוגע.
מגניב. אוקיי, תודה רבה איתי, זה היה מרתק. למדנו המון, ללא ספק, ואנחנו ניפגש בפרק הבא עם עוד אנשי פיתוח של Wix Engineering לשיחות מעניינות על עולם הפיתוח, כמו ששמעתם עכשיו. אז אם מעניין אתכם לקחת גם כן חלק בקהילה של Wix Engineering, במיטאפים ובאירועים שהיא מקיימת, אתם מוזמנים להצטרף לקבוצת המיטאפ של Wix Engineering, שכבר מונה למעלה מ-8,500 מפתחים. פשוט חפשו מיטאפ את Wix במיטאפ.com, או בקרו באתר של Wix Engineering, בכתובת wix.com. engineering. בהמשך לפינה הקודמת שלנו, הרעיון עם יואב אברהמי מוויקס אנג'ינירינג, בהמשך החודש, וויקס אנג'ינירינג השיקו סדרת מיטאפים חדשה, שבה הם משתפים את אתגרי הפיתוח של וויקס קוד, אז אתם בהחלט מוזמנים. ואת איתי אתם מוזמנים להכיר ולשוחח איתו גם בטוויטר, את איתי זד, IWTAIZ. בנוסף, כנס מפתחי הסקאלה בישראל, כנס שנקרא סקאלה פיניו 2018, מתקיים בשני ביולי באוניברסיטת בן גוריון בבאר שבע, עם המון המון הרצאות ואורחים מעניינים מחוץ לארץ. אתם מוזמנים לעיין באג'נדה המלאה, בכתובת scalapinio2018.com. תודה לכם, ואנחנו ניפגש בפינה הבאה. להתראות.
לפודקאסטים נוספים ולהצטרפות לרשימת התפוצה של התוכנית, בקרו באתר הבית של רשת עושים היסטוריה, בכתובת ranlevi.com או הורידו את אפליקציית רשת עושים היסטוריה שבחנות האפליקציות של אנדרואיד.